טוב, יש לנו הזדמנות ללמוד ככה משהו על פורים. אני רוצה באמת שנעשה את זה, ודרך זה ככה נרומם את המבט למבט בכלל על כל החגים. יש תקנה בחז"ל, כתוב בגמרא, ש-30 יום קודם הרגל צריך לעסוק בהלכות החג. 30 יום קודם החג עוסקים בהלכות החג. כלומר, אם אנחנו מט"ו בשבט, יש לנו 30 יום, צריך לעסוק בהלכות פורים. מפורים, 30 יום פסח, לעסוק בהלכות פסח. צריך באופן פשוט הכוונה, שאם אנחנו רוצים להגיע לחג מוכנים ולדעת איך מקיימים את מצוות ליל הסדר, איך מקיימים מצוות של ראש השנה, תקיעת שופר, איך מקיימים את כל המצוות, צריך לרענן את העניינים, ללמוד, לחזור על ההלכות. זה הכוונה בצורה פשוטה. אבל יש פה גם צד מאוד, צד רוחני. כי כשאנחנו מגיעים לאחד החגים, אתם יודעים שהחג הוא יום קדוש. כן, יש מדרגות של קדושה, יש יום כיפור, יש שבת, יש יום טוב, יש חול המועד, יש ראש חודש, חנוכה, פורים, מדרגות שונות של קדושה, קדושת הזמנים, ניגע בזה עוד רגע. ולכל אחד מהימים האלה, כל אחד מהחגים והמועדים, יש לו את המצוות שלו. כל אחד מהחגים יש לו את הבחינה המיוחדת שלו. איך אנחנו נפגוש את הבחינה המיוחדת של כל חג? מגיעים לפסח, מגיעים לראש שנה, מגיעים לפורים. איך אני יודע לפגוש פה את התוכן המיוחד של החג הזה? אז התורה ודברי חכמים הם בעצם מורים לנו את המצוות של החגים. יש מצוות מהתורה, רוב החגים זה מהתורה. חנוכה פורים זה מדרבנן. ובתוך המצוות שהתורה מצווה אותנו, בתוך המצוות שחכמים מצווים אותם ביחס לחנוכה ופורים, כל הבחינה הרוחנית, העולם הרוחני, הגובה הרוחני הייחודי של החג הזה או החג הזה, הם בתוך המצוות האלה. כלומר, כשאנחנו חוזרים על ההלכות לפני החגים, אומרים, טוב, שאנחנו נות ככה, מתנות אבנים ככה, מקרא מגידה ככה, כשאנחנו חוזרים על ההלכות, זה לא רק טוב, רק בואו נסמן, יש לנו 4 מצוות בפורים, הגננת אמרה שהכל מתחיל באות מם, אין איזה מקור בחזר. אבל הגננת אמרה, מם, 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 סימנים, נעשה לתורה כזאת, לעשות סימנים לזכור. אז זה לא וי וי וי, יופי, עשיתי פורים עם 4 וי. לא, כשאני מקיים את המצוות האלה, אני בעצם מתחבר פה לעולם הרוחני של החג, לעולם הפנימי, שכל מה שמתרחש פה בעולם הרוח. אז כשאני מכין את עצמי למצוות האלה, אני מכין את עצמי לפגוש את הגובה של החג הזה, את מה שמייחד את החג הזה. כן? זה לא, המצוות הן לא משהו טכני. הם החג, הם עושים את החג. ואם אנחנו רוצים להבין מה העיקר הרוחני, מה הדבר המרכזי בחג פסח לדוגמה, אז צריך ללמוד את המצוות של חג פסח, לא רק בהלכה, לנסות להבין מה הנקודות הרוחניות שבהן, מה המכנה המשותף, מה הקו החורז פה בכל המצוות של ליל הסדר. כן, זו דוגמה טובה, כי בליל הסדר יש המון המון הלכות שאומרים שצריך להסב, נכון? לגבי נשים זה מחלוק, לגבי גברים חייבים להסב, שהם שותים, ויש, למה הם צריכים להסב? משום חירות. כן, זה לא כדי שאנחנו רק נרגיש עכשיו כזה חשובים חירותיים כאלה, אלא כנראה שהחירות זה משהו ששייך לעולם הרוחני של החג הזה. כן? וגם צריך, מוזגים את היין הזה. יש מינה כזה כתוב בהלכה, שאדם לא ינזוג לעצמו. זה 4 כוסות שמישהו אחר ינזוג, שישרתו אותו. ככה כל אחד משרת את השני, אז כל אחד הוא בעצם משרתים אותו. זה הכל ביטוי של החירות, של החירות. אם זה דרך חירות, זה לא דרך חירות, הרבה גמרא בפסחים, דנה בזה. כלומר, מחפשים את מה כל כך חשוב, להיות חירותיים. אני חירותי, אז איך אני יושב, מי מוזג לי? אני חירותי, אני חופשי, עם חופשי בארצנו, עם חודור זה. לא, יש פה, החירות של עם ישראל זה מדרגה רוחנית, שהם לא משועבדים לאומות, שהם לא משועבדים לתפיסות העולם של האומות, תפיסות השקפות העולם של האומות, חירותיים, נאמנים לעצמם, נאמנים לנשמתם, לתורתם. כן, אל תקרי חירות אלא חרות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, מי שקשור לתורה, למצוות, לעבודת השם, הוא חירותי. לא משועבד, מה יחשבו, מה יגידו, מה, בוש. אז בפסח זה מאוד בולט. המצוות, יש בהם המון המון דברים, יש עוד דברים במצוות, זה רק דוגמה. בפסח יש עוד מצוות, כן? כן, בפסח יש חלכה על קורבן פסח שאסור לשבור בו עצם. אסור לשבור את העצם של קורבן פסח. אבל זה אחרי שיש הרבה קורבנות, וזה ברגלים, בשבועות, בסוכות. עצמות נשברים, זה קורה. זה נשברות, העצמות נשברות, זה קורה עם הרבה קורבנות. בקורבן פסח איסור לשבור את העצם. הכל צריך להיות שלם, צריך להיות אחדותי, צריך להיות מחובר, ולא שבור, מורסק, מפורק. טוב, זה לעולם של פסח. זה פשוט דוגמאות מאוד חשובות. אנחנו רוצים להיכנס לפורים, רוצים להסתכל על המצוות של פורים, דרך זה להבין מה העומק הרוחני. כי חכמים שתקנו את פורים, זה אנשים שהיו שם, כן, כי תקנו את זה כיום טוב מיד. גם חנוכה, חכמים שתקנו את חנוכה, זה היה שנה אחרי נס, ברך השם, תקנו את חנוכה, ושנה אחרת כבר הוא בסעוד, כתוב. אז חכמים, בעצם הם הבינו את ההתרחשות הרוחנית, את הגובה הרוחני, המדרגה הרוחנית המיוחדת לחג הזה, לפורים, לחנוכה, ופי זה הם תקנו את המצוות, כן? המצוות האלה הן בעצם המפגש שלנו עם העולם הרוחני של החג. אז אנחנו הולכים לחקור במצוות, לנסות לראות מה המוטיבים פה, מה קורה פה במצוות האלה, מה מונח במצוות האלה, כדי להבין מה העולם הרוחני של החג. אז אני הבאתי פה כמה דברים של הרמח"ל, כן? אתם בטח מכירות ספר מסילת ישרים. אז הרמח"ל הוא כתב את מסילת ישרים כמובן שהתקבל בכל קהילות ישראל. אז למדתם קצת ברמח"ל? סיפור לכם עליו קצת. רבי משה חיים לוצאטו, הוא היה חי לפני קרוב ל-300 שנה. הוא כתב, אני חושב, קרוב ל-30-40 חיבורים, והוא לא התקבל בישראל. הוא היה רדוף על ידי רבני ישראל בכל מקום שהוא הגיע. ממש רדוף פיזית, לא נתנו להיכנס לעיר. מכיוון שחוץ ממסילת ישרים, שזה הוא כותב בשלב יותר מאוחר בחיים, שהוא נפטר בגיל 42, תוך מרדף, תוך כאילו מנודה, מרוחק מעם ישראל, לא קיבלו אותו בשום מקום. והסיבה היא סיבות רוחניות, כי מלבד מסילת ישרים, הוא כתב את דרך השם, שזה הספר שבדי כאן פה, שזה ספר שהוא ספר אמונה, אבל אחרי דרך השם יש לו המון 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 ספרים של קבלה. יש דעת תבונות, ויש כלך פתחי חוכמה, ויש אדיר במרום, וכוכבי אור, יש כל מיני ספרים בקבלה שהוא הקדים את זמנו. הוא פשוט היה מקובל בקנה מידה שגדולי הדור לא ירדו לעומק הדברים שלו, וחשבו שהוא בשיר שקר, ושהוא בודד דברים, וזה המצאות. מגודל התורה שהוא הביא לעולם, כן? הוא היה רדוף, לא התקבל בישראל. 50 שנה אחרי פטירתו, נוכל להסמיע. וישראל התחילו להבין שיש פה אוצר, כתבי הרמח"ל זה אוצר אדיר על הגאולה, יש מאמר הגאולה של הרמח"ל, איך הגאולה תהיה, יש הרבה דברים מהרב קוק שזה מבוסס על מאמר הגאולה ברמח"ל. והרמח"ל היו חייו קצרים, מלאי צער, והוא השאיר אוצר רוחני על מסילת ישרים. כל ישראל, מסילת ישרים זה היה ספר שלהם. כן, לא משנה איזה עדה, איזה ארץ הם באו, תאים, חסידים, זה מסילת ישרים, מסילת ישרים זה היה. זה א' ב' של כל עם ישראל, אבל זה לא היה ככה, הוא לא זכה לזה בחיים שלו. אבל ברוך השם, דבריו נלמדים היום בכל עם ישראל. זה הרמח"ל, בשתי דקות. בספר דרך השם, הוא מסביר שמה יסודות של אמונה. אחד הדברים שמה זה הוא בא לדבר על החגים, שבת והחגים. וקודם כל הוא אומר, יש מדרגות של קדושה, כמו שאמרנו קודם, יש מדרגות של קדושה. עד היום הכי קדוש בשנה זה יום הכיפורים. שני לא. זה שבת, כן? ושלישי זה יום טוב, בסדר? למה יום כיפור הוא יותר קדוש משבת? למה שבת יותר קדוש מיום טוב? למה לעשות חילוק כזה? זה פשוט מאוד, אומר הרמח"ל, בואו נסתכל על, על ההדרכה המצוותית של הימים. באיזה יום יש הכי הרבה איסורים, כן? בשבת שלמדת אבות מלאכה, זה המון 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 איסורים. אומר הרמח"ל, אם יש פה המון המון מצוות, דברים שאסורים לעשות, דברים שחייבים לעשות, קידוש ותפילה, יש המון המון מצוות ביום הזה, אז הוא אומר שזה יום קדוש מאוד. אבל יום הכיפורי זה יותר קדוש, כי יש עוד איסורים, כן? אסור לשתות, אסור לאכול, וכולי, כולי חמשת האיסורים של יום הכיפורי. אז יום הכיפורי זה הכי קדוש, תחתיו זה שבת, תחתיו זה יום טוב, ויום טוב מותר לבשל בצורה כזו או אחרת, תחתיו אוכל נפש, שזה פחות חמור משבת. רוב יום טוב זה חול המועד, כי בחול המועד גם הוא צריך לעשות מלאכה, לצורך המועד ולצורך, כן? זה יותר אפשרי. תחת זה ראש חודש, ראש חודש אין שביתה ממלאכה. תחת זה חנוכה ופורים. זה שחנוכה ופורים זה תחתית המדרגה, כן? זה דבר אחד שהוא מסביר, כי פשוט הפסקה שהבאתי פה, זה הפסקה אחרי הסולם הזה. כי אחרי הסולם הזה שיוצא שיום כיפור זה הכי שווה ופורים זה הכי פחות, אז אנחנו אומרים יום כיפורים כיפורים. אז עכשיו הוא לוקח את הסולם הזה ומשכיב אותו. עד עכשיו דיברתי על זה שיש יותר קדוש ופחות קדוש. עכשיו אני אסביר לכם שיש צעד שכולם שווים. כי לכל אחד יש איזה משהו מיוחד שמצידו הוא יותר מכל שאר החגים, ואין את זה בשאר החגים. כן? פסח לכאורה הזה פחות מיום כיפור. יום כיפור זה הרבה יותר חמור מפסח. פסח זה יום טוב. כן, מותר לבשל וכו'. כן, אבל בפסח יש איזה משהו שנגיד נקודת החירות, נקודת האחדות, לא נדבר על פסח עכשיו, אולי יש משהו אנשים כאן, כן? אז יש איזה משהו בפסח שהוא יותר מיום כיפור. יש משהו שבשבת שהוא גם יותר מיום כיפור. יש משהו בפורים שהוא יותר מכולם. יש משהו בחנוכה שהוא יותר מכל שאר חגים, אפילו שהם מדאורייתא והם הרבה יותר חמורים, כן? כי עכשיו הסולם הוא שוחק. בכל אחד מהחגים מגיע הזמן שלו, הוא החג הכי חשוב בשנה. כי יש בו משהו שאין באף יום בשנה. כן? בסדר? לפני פורים, אנחנו מרגישים שפורים זה החג הכי חשוב בשנה. עוד שבועיים, אנחנו נתחיל להגיד שזה על פסח. כל חג שמגיע טוב שלו, הוא האדמור, התורן, כן? הוא הכי חשוב. אז הוא מסביר כך. אני קורא איתכם פה בדרך השם. ואולי, נקדים עוד הקדמה. בכל אחד מהחגים שלנו הם בעצם נקודות בשנה, תאריכים בשנה, שהן מזכירות איזשהו אירוע היסטורי, נכון? שבת זה זה חמש בראשית, פסח זה קצת מצרים, שבועות זה מתן תורה, פורים, חנוכה, כן? כל חג ומועד, כן? זהו זכר לאיזשהו אירוע היסטורי, בסדר? והתורה אומרת, תזכרו את האירוע ההיסטורי, תציינו אותו במעשים מסוימים. עכשיו, כשאנחנו עושים חירות בליל הסדר, כל מיני פעולות של חירות, זה לא רק לתת לנו איזו הרגשה, איזושהי חוויה כזאת של, בוא נהיה כמו אז, הם יצאו ממצרים, אז בואו גם אנחנו נרגש שם חירותיים. לא, זה הרבה יותר מזה. כי כשישראל יצאו ממצרים, הם בעצם, הם נהיו בני חורים. הם נהיו עם, לא רק שהשתחררו מהמצרים. הם נהיו עם כזה שבעצם שלהם, במהות שלהם, לא משועבדים לאף אחד. לא משועבדים לאף אמונה אחרת, לאף דעה אחרת, לאף השקפת עולם. יכולים להשתעבד לדעות האלה, אבל בעצם שלהם הם חירותיים. אנחנו נאמנים לעצמנו, נאמנים לקדוש ברוך הוא, נאמנים לנשמה שלנו. הם זכו לחירות הזאת, לחירות התכונתית שלהם, ביציאת מצרים. הוא יגיד לנו פה הרמח"ל, אותה ההערה הזאת, ההתגלות הזאת של החירות בעם ישראל ביציאת מצרים, פעם בשנה היא חוזרת להעיר בגדול, בליל הסדר. אותה ההערה, אותה המדרגה שהתגלתה בישראל ביציאת מצרים, מופיע שוב, בכל שנה בליל הסדר. אז איך נפגוש את זה? איך נקטוף את זה? איך נעכל את זה לתוכנו, את החירות הזאת? פשוט. ארבע כוסות, שלוש מצות, חרוסת, מרור, והסיבה. כלומר, כל פרטי ההלכות שנראים הרבה פעמים טכניים, זית, שתי כזית, כל הזה, זה תומן בתוכו את ההערה הרוחנית שהייתה ושחוזרת עכשיו. כן? אותו הדבר, מתן תורה לדוגמה. כן? עם ישראל לומדים בנעשה ונשמע, הם קיבלו את התורה. אז בליל שבועות, בכל שנה, יש מתן תורה, יותר קטן, מתן תורה שוב פעם. אדם יכול לזכות לתורה בחג שבועות, הרבה יותר מכל יום אחר בשנה. זה יום מתן תורה כל שנה, כל שנה זה מתן תורה. כן? זה משהו רוחני ונשמתי, אז זה ההתרחשות. איך אני עושה את זה? צריך לשמור את ההלכות של חג שבועות. טוב, איזה הלכות של חג שבועות? חוץ מגד גבינה, לא יודע, זה... יש מנהג ישראל שלא לישון בלילה. כן, זה מנהג, זה פתח בבית המנוחה, לא כתוב לא מהגמרא. בסדר, זה כזה, זה לפני כמה מאות שנים, שולחן ערוך זה כן מוזכר, 500 שנה לפחות. יש מנהג כזה להיות נאורים כל הלילה, למה? כי כל דקה של לימוד בחג שבועות, לא כתוב בלילה, גם ביום. זה פי מיליון מיום אחר, כי זה יום שהתורה מגיעה לעולם, הגיעה והיא באה גם כל שנה בתאריך הזה. בסדר? אז אנחנו בפורים, מה היה בפורים? הייתה איזשהו, לא רק ישראל ניצלו, הייתה שם איזו הערה רוחנית, איזושהי מדרגה רוחנית חדשה, שלא הייתה בישראל קודם. לא הייתה אצלם בפוטנציאל, בכוח, אבל לא התגלה בפור. כן? אז נחזור עוד רגע לפורים, בואו נקרא את הרמח"ל פה, כי הרמח"ל מדבר פה באופן כללי על כל החגים, והמדרגות הרוחניות שהתגלו בהן, שחוזרות להתגלות בכל שנה במעגל הזמן. בסדר? ואולי, מלבד, מחוץ הקידוש, כלומר מלבד הקידושה הזה הנשאר במדרגותיו כפי מדרגת קדושת הימים, כלומר מלבד הסולם הזה של קדושת הימים לפי מדרגות שיום כיפור הוא בראש הסולם וחג יום כיפורים הם בתחתית הסולם, יש עוד עניינים פרטיים, ספציפיים, מיוחדים, לכל זמן מזמנים אלה כפי עניינו. אמנם יום כיפור בראש הסולם, ופורים וחנוכה בתחתית הסולם, אבל יש איזו מדרגה של קדושה ייחודית לכל אחת מהן, שמצידה הם כולם שווים. ושורש כולם הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה. קדוש ברוך הוא ככה סידר את העולם. שכל תיקון שנתקן, כל הערה של קדושה שהתגלתה, ואור גדול שאיר בזמן בין הזמנים, כמו החירות ביציאת מצרים, ושוב, כשחוזר תקופת הזמן ההוא בכל שנה, בערב ליל הסדר, יאיר עלינו בהווה אור מעין האור הראשון. ותחודש תולדת התיקון, תולדת ההערה, המדרגה הרוחנית ההוא במי שקיבלו. כלומר, בליל הסדר ישראל זוכים, ביציאת מצרים ישראל זוכים בחירות התכונתית שלהם, הנשמתית שלהם, שהם נאמנים לקדוש ברוך הוא, לא שעבדים שום דבר אחר. אנחנו אומרים, שמים פס על הכל, כן, אנחנו רק מה הקדוש ברוך הוא אומר. ובכל שנה בליל הסדר, ההערה הזאת מתחדשת. היא מגיעה לעולם, אדם יכול לדבוק בחירות הזאת, להיות חירותי, משוחרר, ולא משועבד וכל מיני דברים שמסביב, לחברה, למה שחושבים וכו'. איך? לעשות ליל הסדר, כמו שצריך. בהלכות, ובמנהגים, של חג פסח. ארבע עשרת לחמץ, כן.
אפשר גם להגיד נגיד שזה... זה דור תשעה ועד חצי שבועות. זה גם משהו שכאילו בימים אלה...
בימים אלה יותר קשה, אבל שמה, אז שם זה הצד ההפוך. כן, כתוב שכל מי שמתאבל על ירושלים, מה זה מתאבל על ירושלים? הוא מתבייש על זה, הוא מתאבל על ירושלים, כי יצאו לו על ירושלים. קרה משהו? כן, אז אנחנו אומרים שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שמתאבל על ירושלים, יש פה התרחשות אמיתית. הוא שותף בלקדם את בניין ירושלים. כן? כלומר, זה... כן. טוב, זה בקיץ. בעין בית המקדש, אז לא יהיה מדבר. בסדר? והנה, על פי זה, על פי העיקרון הזה, שכל נקודה, כל אירוע היסטורי, זה בעצם הייתה הערה של תיקון, של אור גדול, של קדושה גדולה שלא הייתה קודם, ושהיא חוזרת. בכל שנה בתאריך הזה. הנה על פי זה נצטווינו בחג, בכל העניינים שנצטווינו, זכר יציאת מצרים. כן? כי בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאוד שנתקנו בו, וכמו שזכרנו למעלה, הוקבע, התורה קובע, שבשוב תקופת הזמן ההוא, שבכל שנה, אם זה חג שבועות, אם זה חג פסח, בכל שנה, בתקופת הזמן או בתאריך הזה, יאיר עלינו אור מעין האור שאיר אז. תחודש בנו, כן, אנחנו מתרעננים ומתחדשים, ותולדת אותו התיקון. התיקון הכוונה ההערה, הקדושה. ועל כן נתחייב באותם עניינים כולם. כמו שיש לנו מצוות שאנחנו חייבים לעשות בחג פסח, מה תמון פה בתוך המצוות האלה? תמון בתוך המצוות, הדרך שלנו להתחבר לקדושה שהתגלתה ביציאת מצרים. כן? כאן מצרים זה כמה דברים, אחד דברים זה החירות. בסדר? אם אנחנו מקיימים את חג חנוכה, אז בתוך המצווה של חנוכה יש שם את כל המדרגה הרוחנית שהתחדשה, כן? שבית המקדש נטהר, וכל הבית המקדש המשיך לפעול וכולי, והגמורה שהייתה שם. כל זה מונח בתוך המצוות של כל חג וחג. מה קורה בפורים? אנחנו רוצים להבין איזה הערה רוחנית הייתה אז, בשושן, מאלה איזה הערה רוחנית אנחנו הולכים לפגוש ועוד כמה ימים בכל שנה בתאריך הזה של פורים. איך אפשר לדעת מה ההערה הרוחנית? זאת אומרת לנו הרמח"ל שאת ההערה הרוחנית, הקדושה המיוחדת של הימים האלה, חז"ל הסתירו בתוך מצוות. בתוך המצוות מוחבא טמון הקדושה המיוחדת של הימים האלה. אז אנחנו צריכים קצת לחשוב על המצוות. מה המצוות של פורים? מה המחנה המשותף שלהם? מה בולט בהם? כן? אני לוקח פה דרך אחד לפי הרמח"ל והמהר"ל, אבל יש בטח עוד הרבה הסברים לדבר. מה המחנה המשותף של מצוות של פורים? חוץ מהמם. מה אתם חושבות? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לנו מצווה מאוד יוצאת דופן בפורים שקוראים לזה משלוח מנות. נכון, הילדים מאוד אוהבים את זה, גם המבוגרים, אבל מה... זה לא לתת לעניים, זה לא... אז אמרו כבר האחרונים, יש לך מישהו שהיה לך משהו, איזה סכסוכון קטן איתו, אז תיתן דווקא לו, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. איש לרעהו, מי זה רעהו? זה החבר הכי טוב שלך, אתה נותן לו כזה משלוח גדול, הוא נותן לך כזה משלוח גדול. יופי. מה עשינו בזה? מה מיוחד בזה? למה אין מצוות משלוח מנות ביום טוב? כל יום טוב, שלושה רגלים, למה אין מצווה כזאת? למה אין מצווה כזאת בשבת? מה, רק כשאדם יאכל עם עצמו, תיתן לאחרים, שיהיה כזה שמח. לא, זה רק בכל. כאילו, אפשר לתת משלוח מנות ביום אחר, זה לא מצווה. חכמים לא ראו לנכון לתקן את זה בשאר המועדים. דווקא בפורים, משלוח מנות. וגם מתנות לאביונים, כן? זה נכון לגבי כל רגל. כתוב ברמב״ם שלפני חג פסח, לפני הרגלים וזה, שצריך לדאוג לעניים, צריך לתת להם את כל מה שהם, כאילו זה כמו חדי פסחה וכו', יש הרבה ביטויים כאלה, שצריך לדאוג לעניים, תמיד. אבל למה? צדקה, זו מצווה שיש על הגמילות חסד, מצווה שיש בכל יום בשנה, בכל חג. אבל בפורים זה אחד ממצוות החג. כי חדי פסחה זה לא ממצוות פסח, כן? בסדר, יש את המצוות שלו, של ליל הסדר, בסרט החמץ. וטוב, יודעים שזה חג עם הרבה הוצאות, אז זה נולד הביטוי הזה שקמחא דפסחא. אבל זה לא משהו מיוחד לפסח. כן? אבל בפורים יש מצווה צדקה מיוחדת של פורים. מה עוד? שתי המצוות האחרות. זה לשתי בסעודה, ונקרא מגילה. טוב, צריך להבין איך הם קשורים לזה. מה שכן, ושתי המצוות הראשונות, על זה מדייק המהר"ל, שיש פה איזו מצווה של נתינה. כן? מצווה של נתינה. שני סוגים של נתינה. נתינה של נטילה לעניים, שאפשר להבין זו נתינה מאוד טבעית, רגילה. אין לו, חסר לו, ואני יכול לתת לו, אז אני נותן לו. כן? אבל משלוח מנות זה נתינה משונה. כן? כי אתה נותן למישהו, נכון, אתה נותן למישהו, אתה כבר מחכה שהוא ייתן לך משלוח חזרה, נכון? זה לא בסדר. כי זה מתנה על מנת לקבל, זה בסדר, זה יוצאים די חובה. אבל זה לא, כאילו צריך לדעת לתת, ולא לצפות, זה... טוב, כן, זה כל מיני... אז... אבל הנתינה שם היא לא לצורך, זה לא, הוא לא צריך את זה, אתה לא מסוכח איתו, הוא לא אני במיוחד. אתה נותן לו, הוא נותן לך, אז אתה נותן, מה זה כל הנתינות ההדדיות האלה? כן? מה זה, יש לזה ערך אלוקי, מצווה, חכמים תקנו כזאת מצווה חשובה שכולם יחלקו בונבוניירות ככה וזה, מה הערך זה? אז המהר"ל רוצה ללמד אותנו שבמצוות האלה של הנתינה, כן? טמון הנקודה, הקדושה המיוחדת של חג פורים. הקדושה המיוחדת שהתגלתה בשושה, כן? והיא מתגלה כל שנה. באופן פשוט מה זה חג פורים? זה חג הודאה. אומרים על הניסים. חג של הודאה, על זה שניצלנו, מהמן, מחשברוש, כן, ניצלנו, זהו, נפסחו לצלה. אז אומר הרמח"ל, כן, אבל הייתה שם הצלה, היה שם עוד משהו, הייתה שם איזו הערה, הרמח"ל יקרא לזה, היה איזה תיקון גדול, היה איזושהי הערה גדולה, הייתה שם קדושה, מדרגת קדושה חדשה שנתגלתה בישראל. כן? אבל זה לא ניכר בפסוקים של המגילה, בפשט. אמר הרמח"ל, כן, אבל תסתכלו במצוות. המצוות פה זה מצוות של נתינה, משמע שהנתינה הזאת, ההדדיות הזאת, ההתאחדות אחד עם השני, הוא נותן לו, הוא נותן לי, הוא נותן לו, הוא נותן לי, כן? כתוב ברמב"ם, הלכות מגילה, שהמשלוח מנות זה להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות, איש לרעב. דבר יפה מאוד לעשות את זה גם בכל חג, להרבות השלום ואחווה בין חברים ושכנים. למה דווקא בפורים? כי בפורים התגלתה בישראל אחדות מאוד מיוחדת. כן? קדושה כזאת, אחדות של קדושה. למה זה קשור לפורים? כי מול מי אנחנו עומדים בעצם בפורים? מי הרשע התורן שלנו בפורים? המן. מאיפה המן בא? אתם יודעים מי הסבא רבא של המן? מה? המלא, כן. באמצע היה גם את אגג, נכון? האגגי. אגג, זה קראנו בהכתרה של שבת האחרונה, ששאול הוא לא הרג את אגג. וזה עובד את מלכותו. ושמואל בעצמו, שלא היה צעיר, הוא בעצמו הרג את אגג. כן, מצווה של אחי דרר המלא. חג פורים זה ישראל מול המלא. חג פסח זה ישראל מול מצרים. חנוכה אנחנו מול היוונים, אבל פורים זה מול עמלק. והמלחמה של ישראל מול עמלק היא המלחמה הכי הכי, הכי הכי קיצונית, הכי חריפה, הכי עמוקה. כי כתוב בחז"ל שכל עוד עמלק בעולם אין הכיסא שלם. מה זה הכיסא? הכיסא של השם יתברך. מלכות השם יתברך, שהשם הוא אחד, ואין עוד מלבדו, לא יכולה להתגלות בעולם כל עוד עמלק בעולם. והמלחמה הזאת בין עמלק, זה המן, שהוא רוצה להרוג, להביד ולהשמד את כל היהודים, מה מעניין אותו? כי הוא רוצה לקחת את הכסף שלהם? לא. מה שדוחף את המן, מה שדוחף את עמלק לפגוע בישראל, זה כי ישראל הם מגלים בעולם שהשם הוא אחד. זה התפקיד שלהם. אתה אחד, בשמך אחד. מכם חי ישראל, גוי אחד בארץ, שעם ישראל גוי אחד בארץ. מתגלה בכל העולם שהשם הוא אחד. ישראל הם מייחדים את שמו, שמה ישראל שמותם שם אחד. ישראל הם מגלים בעולם שהשם הוא אחד. והמן, הגג, המלאק לא יכולים לסבול את הקיום של ישראל במציאות. המלחמה פה זה לא כי המן הפריעו לו כמה יהודים, מרדכי לא השתחווה. לא, לפני מרדכי יש לך באמן, זה המלאק, הוא לא יכול לסבול את המציאות של עם ישראל בעולם. זה מאבק בין האחדות, ייחוד השם, לבין ההפך מזה, הכפירה, אין הקדוש ברוך הוא, אין עולם הבא, יש רק עולם הזה, אין אלוקים וכו'. זה מאבק בין שתי שיטות רוחניות, בין כוחות רוחניים במציאות, המלאק וישראל. בסדר? אז זה המלחמה. ואפילו אמן מודה לזה, נכון? מה הוא אומר? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורט. למה הוא קורא להם עם אחד? הם מפוזרים. באמת הם מפוזרים פיזית, בהרבה ארצות, בהרבה מדינות. למה הוא קורא להם אחד? ישנו אחד, ישנו עם שהוא אחד, שהוא אחדותי, שהוא מגלה את שם השם, שהוא מגלה שהשם אחד. וצריך לסלק אותם במציאות. למרות שהם מפוזרים, מפורדים, פיזית, זה לא משנה. הם עדיין מביאים בעולם את השם אחד. וזה הוא לא יכול לסבור. כן? וזה המלחמה, אומר המהר"ל, זה המלחמה בפנים, זה המאבק בו. המאבק בו בין ישראל שמגלים שהשם אחד, לבין עמלק שהם רוצים לגדע את שם ישראל ולבטל אותו מן העולם. זה המאבק בין השם אחד וכולו. בסדר? אז באים חז"ל אומרים, תיתנו משלוחי מנות. תיתנו מתנות לאביונים. תעשו סעודה ומשתה. הרמב"ם כותב שמי שעושה סעודה בלי עניים על שולחן שלו, זה לא סעודה, זה סעודה, זה שמחת קרצו. זה לא סעודה שלך, זה לא שמחה שלך. אז גם הסעודה, יש פה איזה משהו של אחווה, רעות, אחדות. כל החיבורים האלה, זאתי נותן זאתי, זה נותן זה, שלוחים, נותנות רביונים. החיבורים הקטנים האלה, את מה זה מעורר? את האחדות של ישראל שהתגלתה אז. איפה האחדות הזאת מתגלה שם? כן? כתוב שהם... מה אסתר אומרת למרדכי? לך, כנוס כל היהודים. בשביל מה? קודם כל לך כנוס אותם, לך תאחד אותם. לך תעורר אצלהם את האחדות. אחרי זה ניקלו לעמוד על נפשם. הם יתכנסו יחד. לא רק כדי שהם יצליחו לנצח במלחמה, הם יבואו לבנה. קודם כל להתכנס יחד. כנוס את היהודים, מקלו היהודים. כן, זה מורמס פה ברמז במגילה, ככה מראה את זה. כן? כלומר, פורים, יש פה כוח שכל העניין שלו זה לבטל את אחדות ישראל, את אחדות השם שמתגלה בהם. וכשהם מכריעים אותו, אז מה מתפשט עוד יותר? אחדות ישראל, אחדות השם. כן? שם אחד, הוא מתגלה בצורה אדירה, שהמן נתלה, כן? שהמלאק מסתלק, לא לגמרי אמנם, אבל המן ועשרת בניו. אז ייחוד השם, אחדות השם, הולך את זה מתעצמת. זו הערה, ככה מסבר המורה נביר, שהייתה אז, בשושה. ובכל שנה, ביום הזה, כן? ביום הזה של פורים, הערת האחדות של ישראל, שהיא מגלה שהשם הוא אחד. זה הקדושה של פורים. איך אנחנו נפגשים עם זה? משלוח מנות, מתנות טובים, כמו קיום המצוות האלה, אנחנו מאחדים עוד חיבור ועוד חיבור ועוד חיבור בין שני אנשים, שלושה אנשים עבר, עוד לחבר בתוך עם ישראל. זה לא רק הרגשה חברתית נעימה, אלא זה בעצם מה שמאיר עלינו את האור של פורים. כן? האור של פורים זה שעם ישראל הוא אחד, והוא מגלה שהשם הוא אחד. ככה אמר אני מסביר. טוב, בואו נקרא את זה בפנים. אור חדש זה פירוש של המהר"ל על מגילת אסתר, אחד, לדעתי, המפרש הכי ארוך שיש על מגילת אסתר. צוחקים בישיבות שמישהו רוצה להספיק ללמוד את זה עד פורים, אז צריך להתחיל יום אחרי פורים. שיהיה לו שנה שלמה ללמוד את זה, מאוד ארוך. אבל יש שם פנינים נפלאים. בואו נקרא. ומשלוח מנות איש לרעהו. וגו. המצווה הזאת היא בפורים יותר מיום טוב. כן? ביום טוב הרי אין מצווה כזאת, משלוח מנות איש לרעהו. ולמה המצווה הזאת יותר ביום זה? פורים, מין יום טוב, אבל הדבר הזה ידוע ממה שהתבר למעלה. כי פורים, חג פורים, הוא לישראל, מה הוא מציין, מה הוא מבטא, מפני שניצח את זרע המלאק. זה הנושא. הוא לא רק ניצח את הגויים שרצו להרוג אותו, לא, הוא ניצח את המלאק. וזה ניצחון רוחני. אשר הם אויבים וצוררים ביותר, וזה, למה הם כל כך צוררים אותנו? וזה כי ישראל הם הפך זרע של המלאק. כי ישראל הם יחדים ומאחדים את השם השם בעולם. זרע המלאק זה בדיוק הפוך. כי כל זמן שזרע, אני חסר פה מילה אולי, שזרעו בעולם או שזרע המלאק בעולם, כל זמן שזרעו בעולם, חסר רבה בחיבור. כל זמן שזרעו בעולם, שכוח מי שאני מדבר. כל זמן שזרעו של המלאק בעולם, אין שמו של השם אחד. בישראל הרי הם מייחדים שמו ערב ובוקר. ובשביל זה הם עם אחד. עם ישראל, מה מאחד אותו? זה שהם מייחדים את שם השם. זה כי בו יתברך שהוא אחד. ובמני שישראל עם אחד, באופי שלהם, במהות שלהם, ראוי שיהיה בהם עם אחד, בפועל. יהיה להם חיבור וראות גמורה, שזה יתגלה גם בעולם החברתי שלהם. לכן יש להם להחיות אביונים, מצד שהוא אחיו, כן, כתוב, במצוות הצדקה, וכי אמוך, אחיך ממך. כלומר, כל הטעם של מצוות הצדקה זה כאילו אח שלך. לא כי אתה מרחם על מישהו קרוב אליך, כי בנתינת הצדקה אתה מתחבר, אתה מגלה את האחווה, החיבור, האחדות. כי נכתיב את זה מצוות הצדקה, אחיך. כי מפני שמכינו, יש לנו תת מצדקה. וכך המצווה ביותר ביום זה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. הן משלוח מנות, הן מתנות לאביונים. למה? כי ביום הזה כל הפסגת המאבק היה בין עמלק, שהוא משבש ומטשטש את השם אחד בעולם, ובין ישראל שהם יחדים שמו, ערב ובוקר. זה המאבק. ושישראל מנצחים את עמלק, זה אומר שהייתה התגלות גדולה מאוד של ייחוד השם, של אחדות השם בעולם. ולכן לדורות, כדי שנוכל לתפוס את הקדושה הזאת, לתפוס את ההערה הזאת, לאחז בה, להעיר אותה בתוכנו, חז"ל מתקנים לנו מצוות כאלו, שבן אדם לחברו, תן לו משלוח מנות, תן לו מתנות לאביונים, כן? כן. שעם ישראל יש להם את התפקיד, את האחריות, לגלות את שם השם בעולם, לגלות לכולם השם אחד. זה לא רק בהסברה שאנחנו מסברים לאנשים, יש אלוקים, ברת העולם, שם אחד, ולא הרבה אלילים. זה לא רק הסברה, זה עצם זה שעם ישראל הוא מאוחד בחיים היומיומיים שלו. כשהוא מאוחד, אז שם השם מתגלה בעולם. כן? בסדר? כשעם ישראל הוא מפוזר, הוא מחלוקת, כמו שהיה בבית שני, אז שכינה מסתלקת, והשם, שם אחד, הוא מתגלה. שכל האומות רואים שעם ישראל הוא מיוחד, זה פשוט משפיע עליהם רוחני. הם מבינים שיש השם אחד. כן? זה הכוונה, זה קידוש השם. בסדר? וכך תמצא בכל המגילה, כאשר באו לנצח, הניצחון היה ניצחון צבאי? מה פתאום? זה בחנוכה. הניצחון היה ניצחון רוחני. מה היה הניצחון הרוחני? ההתאחדות שלהם. ההכרה שאנחנו עם אחד. כאשר באו לנצח כתיב, לך כנוס את כל היהודים. ועוד פסוק, ניקלו היהודים. ניקלו, הכוונה התאחדו. וכל זה, כי במה שישראל, מתי שישראל הם עם אחד, הם מתאחדים, הם מתקהלים כאחד, לכן אם הם השם יתברך, הוא אחד. שהם אחד, אז השם אחד מתגלה. ובזה, על זה שהם מעצימים את התגלות השם אחד בעולם, אז הם גוברים על המן וזרעו, שמהפך עשו את השם יתברך. איך מנצחים את המלאק? לא בנשק. מתאחדים. שישראל מתאחדים, אז השם אחד מתגלה. זהו, והמלאק זה המציאות, כי המלאק זה ההפך של זה. אין לו עמידה כבר. ובשביל כך, בפורי, בפרט, זאת המצווה. משלוח בנות יש לרעהו, ומתנות לאביונים, בשביל כי אלו המצוות הם תלויים בזה, במה שישראל הם עם אחד, ויותר מכל האומות. זה המצוות שמבטאות את הנתינה. זה נותן את הנתינה, כן? בדרך כלל, יכול להיות שגם אנשים מהגויים נותנים צדקה. יש דברים כן. שמעון המון קרונות של חסד, כל העולם נותנים צדקה. כן? אבל המהר"ל מסביר באיזה מקום שהצדקה של ישראל והצדקה של הגויים זה דברים שונים לגמרי. הצדקה של הגויים זה גויים מתוקנים שיש להם רגשות אנושיים של דאגה לחלש. לעני, לחולה, למסכן, לאלמנה, ליתום, רוצים לתת לו. כן? כלומר, בשבילם מרגישים שזה רגש עציל, נכון, ראוי, לדאוג לחלשים יותר. אבל המהר"ל מדגיש שבמצווה צדקה, ביחס לעם ישראל, כתוב כי אחיך, כן, שאדם יש לו איזה אח או קרוב משפחה ממש, שצריך משהו, אז הוא לא מרגיש שהוא עושה דואג לחלש. זה אח שלי, אני לא לתת לבן שלי, זה כמו לתת לי. זה אותו דבר, אז אני נותן לו כי הוא לא, מסכן. אבל שהוא מסכן עכשיו, אבל חלק מהרגשה של נתינה שלי, לא כי הוא מה לעשות, מסכן. לא, זה אח שלי, פשוט שאני נותן לו. זה הבן שלי, זה אחותי, פשוט שאני דואג לו. כן? כי אנחנו אחד. אז בעם ישראל גם נתינה לעני, ממש, הוא לא קרוב משפחה שלך, יש שם איזושהי תכונה רק שהוא רק לתת לאדם מסכן. זה לתת לאדם מישראל. ויש בינינו קשר, יש בינינו אחדות. כלומר, כל מצוות הצדקה היא אחרת בעם ישראל. היא נובעת מזה שבאמת יש לנו קשר של אחווה לכולם, בעם ישראל. והיא גם מעצימה את הקשר של האחווה. כי אתה נותן לו, אז הוא פחות מסכן ביניך, אתה דואג לו, מתעניין, מה קורה, זה הכל בסדר, מה, שמע, יכול להיות חודש, יכול להיות, אתה מתעניין, אתה קשור אליו, כן? באופן רגיל, אדם יכול להיות להם להיות גרטן ולזלזל בעניים ולתת להם בבוז כזה. בסדר, זה לא ככה, צריך להיות. ובאופן אמיתי, עם ישראל הם באמת אחד. כשהם דואגים אחד לשני ונותנים צדקה אחד לשני, אז הם רק מעצימים את האחדות הזאת, כן? בעם ישראל יש אחווה. כן? אחווה, הכוונה, יש אחים. זה הכוונה אחווה. אתה יודע?
מה
הפרשה
שלנו?
כן.
כי
כל אומרים
שהמלאכת גם היצר הרע, אז איך
קשור אחדות? עמלק זה יצר הרע, נכון? אז איך, מה קשור? אחדות איפה? אצל מי? יצר הרע, הוא בדרך כלל, הוא רוצה להפריד את כל המציאות. אם העולם הוא אחד, העולם האחד זה השקפת עולם שלמה. העולם הוא אחד, כל מה שקורה בעולם זה מהשם, כל מה שקורה מהשם זה לטובה. אני בתוך איזשהו עולם הורמוני כזה. מילא אני רוצה להוסיף פה טוב, היצר הרע אומר, לא, 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 תפריד בין זה, תפריד בין זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין פה השגחה כללית, אין פה אחדות במציאות. והיצרה הוא תופס את הפינה שלו, הוא אומר, עזוב אותך, זה לא, אתה לא קשור למה שאתה עושה. אתה חוטא, זה לא משפיע לעם ישראל, זה לא משפיע למציאות, זה לא משפיע לכם. הפירודיות הזאת נמצאת. כן, ההשקפה האחדותית היא אומרת, טוב, עולם הוא אחד, והשקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, אז אני רוצה להתאים את עצמי בבת. אני רוצה להרבות, טוב. אולי, בסדר, אז בואו נאסוף את הדברים. קודם כל ראינו ברמח"ל שהוא מסביר שיש מדרגות שונות בקדושת הימים הטובים, כיפור, שבת וכו', וכל אחד יש קדושה פחותה לפי רמת כמות המצוות והאיסורים שיש ביום זה, כיפור אחרי באיסורים, יום הכי קדוש. חול מועד, חנוכה, פורים, ראש חודש, יש שם פחות מצוות, פחות איסורים, אז זה ימים עם קדושה פחותה. לכן גם אפשר לעשות בהם מלאכות וכו'. אבל אז מוסיף מה הרב אומר, יש צד אחר להסתכל על החגים והמועדים. יש צד שכולם, אין אחד יותר מן השני. כל אחד יש איזה אופי מיוחד שלו, כל אחד יש לו מדרגת הקדושה המיוחדת של החג הזה. והתורה לוקחת את אותה המדרגה של קדושה של אותו החג, ושמה את זה בתוך המצוות של כל החגים והמועדים. כשאנחנו באים ומקיימים את המצוות האלו, שאיפה שלנו זה להתחבר עם העולם הרוחני של אותם. דיברנו על פסח, שזה הנושא של חירות, וזה מתבטא בהרבה מצוות. והדגש פה, לפי דברי המהר"ל, שיש מחנה משותף, לפחות בחלק מהמצוות של פורים, של הנתינה. כן? אז אפשר לחשוב, אז פורים עניינו חסד, פורים עניינו צדקה. כי יש המון נתינות, נתינה, משל האחרונות, נתינות זה הגיוני. אבל אומר המהר"ל משהו יותר רב. אומר, פורים עניינו אחדות בעם ישראל. ובכל שנה יכולה להופיע בפורים אחדות גדולה מאוד 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 דווקא בפורים. למה? כי בשושן, בפורים הראשון, שאנחנו מאויביהם, שם זה היה, זה העניין. אחדות ישראל התגלתה, לא רק אחדות כי הם עכשיו חברים, ואו אנחנו פה בגלות, אז בואו נתקלל ביחד, אלא כשעם ישראל מתאחדים, אז זה בעצמו מחריט את זרע המן. כלומר, מה שניצח את המן, זה לא היכולת המלחמתית של עם ישראל, אלא זה שהם העצימו את תכונת האחדות של עם ישראל. וזה מעצים את השם אחד בעולם. וברגע שהשם אחד הוא יותר נוכח בעולם, אז המלאק ראינו הוא מאבד את כל הכוח שלו. כן? כי המלאק אין לו כוח עצמי. המלאק והמן וההתנגדות לקדוש ברוך הוא, להשם אחד, לקדושה היא נובעת רק מחולשתם של ישראל. שישראל הם נהיים בצינה, במחלוקת, בחלשים, בירת שמיים וזה, אז המלאק מזדקף. כשישראל עומדים על עצמם, כן, נתקלו לעמוד על נפשם. מה זה נתקלו לעמוד על נפשם? עכשיו אתם באים לפסוק הזה, באופן פשוט הכוונה, נתקלו, קצו יחד, לעמוד על נפשם, להילחם. כאילו, אני ארבה ביחד, נצליח לגבור על מי שיתקוף אותם. נתקלו כדי לעמוד על הנפש. אבל אומרים חז"ל, מה זה לעמוד על הנפש? יש ביטוי בעברית, לעמוד על דעתו. אתם יודעים את זה? אני עומד על דעתך, כבר אני הורדתי לסוף דבריך. אני עומד על דעתך. אני הבנתי את העומק של דבריך. מה זה לעמוד על נפשם? הם נקלו ועמדו על עומק נפשם. הכירו את עומק נפשם. אנחנו אחד. איך היינו מפוזר ומפורד? אנחנו אחד. אנחנו עם אחד, זה התכונה שלנו. כן, נקלו ועמדו בדעתם על נפשם, על הנפש האחת שלהם, לאחדות שיש ביניהם. וזה כבר, וזהו, אז האויבים שלהם מסתלקים. אף אחד לא יכול עליהם. זה מה שקרה אז. חז"ל מתקנים לנו את המצוות האלו כדי לזכות אותנו באיזשהו נגיעה, באיזשהו הערה, מאותה האחדות הזו. כן? אז זה שפורים זה לא איזשהו, זה נראה כאילו בספרי הכתובים, זה אירוע קטן משני, שקרה שם בין בית ראשון לבית שני. כן, הרי בית ראשון זה הבבליים, בית שני זה כבר היוונים, והפרסים שם באמצע, כל מיני מלכויות שעשו למצורות גדולות. וטוב, זה איזה סכסוך קטן שם בפרס, עם הגג, עם המד, כל מה, זה משהו משני. לא, יוצא פה מדברי המהר"ל, שהמאבק הזה, ההתנגשות הזאת בין ישראל לאמן, זה בעצם משהו, זה בירור רוחני מאוד 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 עמוק. זה האם השם אחד במציאות או לא. היוונים לא חשבו על דברים כאלה, אלה הם שיטות אחרות, אידיאולוגיות אחרות. הם תרבות מסוימת, השקפת עולם, פילוסופיה, רצו שכולם יהיו כמוהם, לא בא להגיד את זה. כן? אבל המלאק הוא מספר אחד בהתנגדות שלו לישראל. כי הוא לא יכול, נגיד יוונים, הם רצו שישראל יהיו חלק משלהם. הפרסים לקחו את ישראל כקולוניה של המלכות הפרסית. עמלק לא רוצים את ישראל במציאות. כי כל שיש ישראל במציאות, אז מתגלה שהשם הוא אחד. לכן צריך להחליט את כל ישראל אחד שם במציאות, כדי שלא יהיה יהודי אחד. מכירים יהודי אחד, מכירים את הגלובוס של היטלר, דיברנו על זה, לא? היטלר היה לו גלובוס של כל היבשות בעולם כזה, והיה מצוין עם טוש או משהו על כל יבשת מספר. כל יבשת היה מספר, הגלובוס של היטלר, דבר שם. מה המספר שכתוב, מה זה המספר הזה? כמה יהודים יש בארצלות, 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 בארצלות. הוא לא יכול לשם בלילה, כל עוד יש מספרים בעולם. היה יבשת אחת שהגדוב אחד. מה הוא ידע? יש יהודי אחד, ולא יודע, איסלנד, לא יודע איפה זה היה, וזה הטריד את מנוחתו. כן? רשם מרושם, מה לדבר, פשוט שגם היה פסיכופת כנראה, אבל פסיכופת גדול מאוד. ליד הגלובוס הזה, בתוך הבונקר שלו, גם מצאו שם כרכים של תלמוד בבלי ורמב"ם. אולי הוא למד דף יומי, אני לא יודע, לא נראה לי. זה טירוף, זה משהו מאוד העריך את החלק במדע הרמית, אבל קיצר, הוא סיפר את זה, הרב הרצוג. הרב הרצוג היה רב ראשי לישראל, לפני זה הוא היה רב צבאי באנגליה, סבא של בוז'י הרצוג. מכירים את הסבא שלי היה רב? בוז'י יכול להגיד. הסבא שלו היה רב צבאי של צבאות בריטניה, והוא נכנס לבונקר אחרי המלחמה, והוא הוציא את ה... הרות האלה והרמב״ם, זה בוז'י סיפר את זה פה, יש לו את הכרכים האלה בבית. אז המערה והרמב״ם מהבונקר של האומה שלנו. מי ייתן טהור מתאמן, זה ציון משם, ציון משם את זה, לא ברור. אבל זה היטלר, כן, לא יודע אם הוא שייך לעמלק וזה, אבל זה ההסתכלות. יהודי אחד בעולם זה לא, זה פשוט גילוי שם השם בעולם. את זה צריך להחריג. זה המאבק פה, כן? על זה המן יוצא נגד ישראל, והחשבורוש בתחילה גם מצטרף לו. וישראל, שנייה, וישראל מנצחים, ואיך הם מנצחים? לא כי הם יותר חיילים יותר טובים וזה, הם מגלים את אחדותם. כי זה המאבק, ישראל אחדותם. אחד, השם אחד, או ישראל מפוזרים ואין השם אחד. ברגע שהם מגלים את אחדותם, יכנוס את היהודים, יקלו לעמוד על נפשם, אז זהו, מאבק הוכרע. זה המה, מסתלק. מה את אומרת?
גם במפגש הראשון של המלכים המסרל,
זה עמלק באופן כללי.
זה עמלק באופן כללי.
כן, כן. למה עמלק תוקף? למה עמלק תוקף? ישראל לא היו איום צבאי על אף אחד. הם מסכימים רק את זה מהמצרים. לא, הוא אין זיהו. כן, יש להם איזה חוש עיוור כזה שאת העם הזה חייבים אשר קרחה בדרך. הם הראשונים, נכון? הם הראשונים שמה שאומר שהם קפצו לאמבט יחמה. הם הראשונים שאומרו, יאללה, צריך להיכנס בישראל. בלי שום סיבה פוליטית, צבאית, שום דבר, אלא רק מהטבע שלהם מתחפים, מחית את ישראל.
ואם
גילו
לא היה, אם אמן לא היה, כשעושה את
העמלת
הזה, בעצם
עם
ישראל לא היה מגיע
לברובות שלנו. פה אתה מעלה עוד נקודה, שבעצם לו לאמן, לו לכל הגזירה הזאת, אז ישראל לא היו מגלים את האחדות שלהם, לא היו מוצאים אותו אל הפועל. אז באה ואומרת שהמן הוא שליח של הקדוש ברוך הוא כדי לעורר את ישראל לאחדות שלהם. טוב, הוא לא שליח ציבור, מה שנקרא. אבל כן, כן, יש הסברים כאלה במערב, שהקדוש ברוך הוא מעמיד על ישראל מלכים שגזרותיהם קשות כדי שיקנו מדרגות חדשות. כן, זה נכון לגבי כל ארבעת המלכויות שנכנות דרך ישראל. זה דברים ארוכים, ספר נצח סרט, אני תוך מדעת את זה. יש הרכוח. יש עוד שאלות? חיי פורים שמח.